אז ככה, אנחנו בעזרת השם בשיעור דקדוק והגיית הקריאה, השיעור בברכתו של מורנו ורבנו הרב רצון ערוסי, ולטובת השומעים את ההקלטה, אני ציון בן שאול, ואנחנו בעזרת השם נעשה חזרה קצרה לטובת אלה ששומעים את ההקלטה, ואנחנו נמשיך. אנחנו נמשיך בנושאים של השיעור בצורה נמרצת. אז ככה, למעשה דיברנו על כך שהקריאה בתורה היא בעצם השופר שלנו לפני הקדוש ברוך הוא, הן בקריאה בתורה והן בתפילה, לעשייה הרוחנית שלנו בהיבט התפילה, עבודה שבלב ועבדתם את השם אלוהיכם, זו תפילה, על פי רבנו הרמב״ם. והתפילה, ההשפעות שלה הן השפעות מאוד מאוד מכריעות, והיא צריכה להיאמר בלשון צחה ובשפה ברורה. אנחנו ציטטנו כמה מקורות בשיעורים הקודמים לחשיבות העניין הזה. אחד המקורות שציטטנו, והראשון, אני אזכיר אותם לפי הסדר הכרונולוגי שלהם. המקור הראשון לעניין הזה בגמרא מגילה, בדף כ"ד עמוד ב', הגמרא מדברת על כהנים שראויים לשאת את כפיהם ולא ראויים לשאת את כפיהם. הגמרא אומרת ככה: אמר רב אשה, חיפני וביישני לא יישא את כפיו. תניא נמי אחי, אין מורידים לפני התיבה, לא אנשי בית שאן ולא אנשי בית חיפה ולא אנשי טבעונים, מדוע לא מעלים אותם? מה הם חלילה ידיהם שפכו דם או איזשהו פסול אחר שמונע מהכהנים לעלות לדוכן? אומרת הגמרא, מפני שקוראים לאלפין עיינין ולעיינין אלפין. עוד שמה, אומרת הגמרא, אמר רבי חייא לרבי שמעון ברבי, אלמלא אתה לוי, פסול אתה מן הדוכן, משום דעבי קלח. הקול שלך עווה מדי, אתה מושך תשומת לב בקול שלך. כן, אמלא כשאתה מגיע אצל וחיכיתי לשם, לא נמצאת מחרף ומגדף. כלומר, למה? כי במקום וחיכיתי לשם, הוא אומר וחיכיתי לשם, הוא הוגה את החטא כחף. כלומר, אנחנו רואים מכל הדבר הזה עולה, שהגמרא אומרת בצורה חד משמעית שהגיעה שגויה ולא נכונה היא פסול מדינה, כלומר מהדין. היא פוסלת את האדם. מה נאמר אנחנו אזובי הקיר בדורנו? כמובן שאנחנו צריכים להחזיק במסורת אבותינו, כן.
אולי מה שמדובר בגמרא זה פסול דווקא לקריאת לברכת הכהנים, אבל לתפילה רגילה ולקריאת התורה אין לנו עדיין הוכחה.
אם ככה, אנחנו נגיע בעזרת השם לדינים השייכים לקריאת התורה ולתפילה, ואנחנו נדון מה פוסל, מה פוסלים ומה מכשירים. אבל פה העניין, השאלה היא שאלה עקרונית. האם ההגייה יש לה חשיבות על מנת שהתפילה תהיה מקובלת ורצויה, והאם צריך לכתחילה לדקדק בקריאה? אז אנחנו רואים שהגמרא מייחסת לזה חשיבות מאוד גבוהה. ובוודאי שאם אדם כשהוא מתפלל הוא קורא לאלפין עיינין ואת החטא הוא אומר ככך, בוודאי שאם הוא כהן, אז כשהוא יעלה לדוכן אז הוא יקרא באותו אופן. ומי יודע גם אם כשאדם מברך והופך את המילים, לדוגמה, במקום להגיד מהרה הוא אומר מהרה, מהרה זה במהירות, מהרה זה כללה, מהרה זו כללה. אז ודאי שיש בזה טעם גדול מאוד לפגם, ויש שאלה מאוד, מאוד, יש שאלה חשובה, האם בכלל התפילה, הוא יוצאים מדי חובה בתפילה שלו, אבל אין ספק שלכתחילה צריך לדקדק בדבר הזה. זה מקור אחד שהבאנו מהגמרא. הבאנו גם עוד כמה מקורות, אבל אני אביא מקור אחד שהוא מאוד מעניין, רבי יעקב ספיר, שהוא היה טייל וערך מסעות באזור תימן ובעוד אזורים. הוא התרשם מאוד מהקהילה התימנית ומהרבה מהמנהגים של הקהילה התימנית, והוא נותן לנו, הוא נותן לנו תמונת מצב לאיך הייתה ההגיעה התימנית כשהוא הגיע במאה ה-19 לתימן, ודרך הראייה שלו, שזה ראייה של אדם שמוצאו בארצות אשכנז, אנחנו יכולים להבין כמה מורשת תימן היא מורשת מוקפדת, והיא ברוח הגמרא, מורשת תלמודית ששומרת, אולי הקהילה היחידה ששומרת על אותה הרוח, שיש גם משמעות הלכתית ומשמעות בבית הדין. לא, זה לא רק עניין של, זה לא רק עניין של פרפראות או ערבות לאוזן, יש פה עניין של בכלל השאלה האם אדם בכלל יוצא ידי חובה בתפילה, ואם כן, האם לכתחילה, האם בדיעבד. אנחנו גם נדבר על הדבר הזה. אז הוא אומר ככה, רבי יעקב ספיר, אומר כך. קודם כל הוא מדבר בספר שלו על כמה מנהגים טובים שעדת תימן ממשיכה בהם על פי דין הגמרא, כמו למשל שהקורא בתורה הוא זה שקורא בתורה. הוא כותב ככה: כולם יודעים קריאת התורה בתנועותיה ונגינותיה בדקדוק היטב, כי עוד פה המנהג הקדום שעל פי הדין הנכון כל מי שעולה לתורה קורא בעצמו הפרשה ולא החזן, ומי שאינו יודע לקרות בעצמו לא יקראו הוא לספר תורה. כלומר, בזמנו אפילו לא היו קוראים לו לספר תורה, לא היו מזמינים אותו לקרוא, והוא גם לא היה רוצה לקרוא. על כן ילמדו מקטנותם ראשית כל לימוד לדעת קריאת כל התורה על פה ממש, וכן אצלם עדיין המנהג הקדוש והטוב לתרגם כל פסוק בציבור, ונער קטן כבן 9 ו-10 עומד אצל הבימה ומתרגם כל פסוק היוצא מפי הקורא בספר תורה. גם דיברנו על זה שהיו כאלה שידעו לתרגם תרגום בעל פה, וזה מתאים להלכה שכתובה ברמב״ם במשנה תורה. ומדקדקים מאוד בקריאתם על כל תנועה ונגינה וקוץ ובנעימות שהיו לנו מימי קדם, לא נעימת תפילת ערבית כמו נעימת תפילת שחרית, או כמו נעימת הימים הנוראים. כל דבר בביתו יש לנו, רק לקריאת תהילים יש לנו כ-5 נעימות שונות שמשתנות בהתאם לזמנים, רק לקריאת מזמורי תהילים. והוא ממשיך: מבטאה באותיות ותנועות נגינתם בטעמים על פי יסודי הלשון וצחותה. והוא כותב, לא אני אומר, ואין בהם מעלגת לשון הספרדים, ולא מעין בינת שפת האשכנזים. כי אלה ואלה שגו במבטא האותיות, טעו בהגה התנועות, פקו טעם הנגינות. אלה ואלה שיחתו הקריאה הנכונה, בין רפיון בגד כפת לחוזקן לא יבדילו, בין א' לעין, בין בית רפל לוואו, בין ח' לחף רפה, בין חף דגושה לקוף, לפי השרעבים, או גוף, לפי אזור סנעה וסביבותיה, בין ת' לטאו, כן, לאותיו, בין תף רפה לסמך. נתנו דוגמה בתפילת ראש השנה, תפילת ראש השנה יש לנו קטע היום הרת עולם, היום הרת עולם. אז אם תהגה את התף הרפויה כסמך, יצא לך היום הרס עולם. כמובן ש, שזה לא מדויק ולא נכון, ובמקום להלל נמצא מקלל.
מחיה המסים.
כן. מחיה המסים, המסים. כן, ומה הוא כותב? הוא עוד ממשיך לדבר על האשכנזים והספרדים. ותהי לנו מחצית האותיות כי לשב עשה עת סופרים חס ושלום. כאילו למה בכלל האותיות האלה נעשו? הרי אני אין לי יד בענייני מעשה וראשית או מעשה מרכבה, אבל ידוע גם ספר יצירה שהוא ספר קדמון, שהוא ספר שמגיע אלינו מתקופת התנאים ומיוחס לאברהם אבינו עליו השלום, עוד הוא מדבר על האותיות. כמובן שגם בספר הזוהר והמקובלים מדברים על חשיבות האותיות ועל ההשפעה המשמעותית שיש לכל אות ואות. הוא ממשיך ואומר, אלה הקמץ יפתחו, כלומר אלה הוגים את הקמץ כמו פתח, והצירי יסגלו, הוגים את הצירי כמו סגול, החולם יקמצו, האבות והבנים יחדיו, לא יישאו פנים לאבות ותולדותיהן וכיוצא בזה, ואלה יביאו חולם בצירי ושורוק בחירי, קמץ ושורוק וכו' וכו'. איש הישר בעיניו יעשה. כן, יניחו ויניעו, יחטפו וינידו, ובכללים בלולים יעלו וירדו. והיה התנועה הקלה לתפארת והחסון לנעורת, ובנגינות מהגים ומצפצפים את זנזלי שברים תרועה, תחת משרת כי ימלוך. כן, וכו' וכו' וכו'. מדבר על חשיבות הדבר הזה ועל כמה בני עדת תימן מקפידים על הדבר הזה. הוא כותב, אני מדלג, הוא כותב, לא כן אחינו אלו יושבי תימן, אשר שם תמשול לשון הערבי בת העברי ואחות הערמי. הוא מביא גם בשם הרמב״ם באיגרתו לרבי יהודה אבן תיבון, ויהיה מהיר כמוכן בלשון ערבי, שהיא ודאי לשון עברי שנשתבשה מעט. ומי נאמן כמשה, כוון לרמב״ם. כן, כותב ככה, מנהגותיהם עתה כבימים הקדמונים, ככה הוא כותב על בני תימן, על המבטא העברי והדקדוק והטעמים, עד אשר תחשוב לו כלשון אמו. בקיצור, מפריז ומרחיב פה בספר אבן ספיר על גודל ההקפדה בדקדוק של בני תימן, שהם כמעט היחידים ששימרו את מסורת ההגייה הזאת, וכמה אנחנו בעצמנו צריכים לדקדק בדבר הזה. עוד הבאנו בשיעורים הקודמים, הבאנו מתשובה שמובאת בספר שו"ת דברי חכמים, ספר שו"ת דברי חכמים, זה ספר שכתב אותו הרב שלום יצחק הלוי זצ"ל. אני לא מדבר על הרב שלום יצחק הלוי מקריית אונו, אני מדבר על הרב שלום יצחק הלוי שהיה הבן של רב אב בית דין וראש גולת תימן, הרב יחיה יצחק הלוי. הרב שלום יצחק הלוי הוא היה רב בתל אביב ובירושלים, והוא הביא שאלות ותשובות ששאלו אותו, וגם בתוך זה הוא הביא שאלות ותשובות ששאלו את אביו. ואחת מהשאלות הייתה, האם ראובן, שהוא יהודי תימני צח המבטא, שעבר בראשית המאה ה-20 למניינם, הוא עבר מתימן לאזור ירושלים, ושם היו בתי כנסת של ספרדים ושל אשכנזים, האם שהוא מתפלל בבית כנסת של ספרדים, האם הוא רשאי להתאים את לשונו עליהם ולעזוב את דקדוק אבותיו ואת לשון אבותיו? אז הוא מעריך, מור יחיה יצחק הלוי, הוא מעריך בדבר הזה וכמה צריך להקפיד, והוא מביא גם את הגמרא, את אותה גמרא שהזכרנו בתחילת השיעור, והוא מביא שבעצם אי הגיעת האותיות כתקנן, זה לא מנהג שיסודתו בהררי קודש, אלא זה פשוט שיבוש. זה מנהג שיסודו בשיבוש. לכן אם בן אדם אוחז במנהג של הגיעה נכונה, מדוע הוא צריך לסגת מהמנהג הזה ולאחוז בשיבוש? והוא חותם בדברים מאוד מאוד קשים, הוא כותב, בתמה גדול על ראובן זה, העוזב את לשונו הזהב, ואת הישרה יעקש במילי דשמיה, קריאת התורה והתפילות והברכות. כן, אז הוא מביא את הדבר הזה, והוא אומר, כפרפרזה על לשון הגמרה, על מעשה ראובן שנקרא ולא מתרגם, שאנחנו נוהגים כמובן לתרגם בציבור את התורה, הוא אומר, מכל האמור בספרי הפוסקים ז"ל נראה בעליל דמעשה ראובן זה לא נקרא ולא מתרגם, ואסור הוא לקרות בתורה ולברך ולהתפלל אפילו בינו לבין עצמו בלשון העילגים, וכל שכן להתפלל בבית הכנסת, וכל שכן להיות שליח ציבור ולהוציא קהל צחי הלשון בלשון עילג, ישתקע הדבר ולא יאמר, והאל ינחנו בדרך האמת ויצילו משגיאות ויראינו מתורתו נפלאות. נאום עבדכם עפר רגלי החכמים, יחיה בן משה יצחק הלוי, הרב, הוא היה כמובן כאמור הרב הראשי לתימן. אז זה שתמונתו, צאצאיו מוציאים את לוחות השנה של בית הלוי, אבל התמונה שלו מתנוססת, הציור של הדיוקן שלו מתנוסס על הלוחות האלה, הוא זה שמתשובתו קראתי לכם. אנחנו גם הבאנו מדברי, כבר קראתי מאבל ספיר, הבאנו גם, כן, הבאנו גם מסידור היעבץ שכותב, דיבור הפה או מבטא השפה צריך להיות שלם בחיתוך הלשון, לא כמו שאנו האשכנזים עושים בקריאת תו רפויה כסמך, אפילו היעבץ מעין על כך. כן, והוא אפילו כותב, לא כספרדים שאינם מבדילים בין קמץ לפתח, בזה הם עושים קודש חול ועד זה תמהתי מימי. זה דברי הגאון יעבץ שבא בקדמותו לסידור בית יעקב. אני קורא מההקדמה לסידור תפילת כל פה, הקדמה שכתב הרב שלום יצחק הלוי, הוא כתב לסידור הזה, הוא הביא כמה מקורות ואני קורא משם. כן, הוא מביא גם עוד מדברי הרב קוק, וקל בחומר שהמבטא התימני הוא משובח מכולם, שבדקדק לחלק הרבה בין כל אות ותנועה בדיוק נמרץ, חלילה למי שהוחזק בו לעזוב אותו ולחליפו במבטא אחר פחות מדויק ממנו, לכל דבר שבקדושה, עד כאן לשונו הטהור בקיצור. עד כאן ציטוטים ומאמרים, אני עושה פה חזרה קצת, ציטוטים ומאמרים מרבותינו שמדברים על חשיבות ההגיעה הנכונה. אני רוצה לתת פה גם עוד כמה דוגמאות לדברים שהם מעשה שביום יום. לדוגמה, אמירת קריאת שמע שאנחנו קוראים. אנחנו קוראים את שמע ואנחנו לא תמיד מבחינים להגות ולהוציא את כל האותיות בצורה נכונה. להפריד בין הדבקים, לדוגמה, שמע, אנחנו אומרים הרבה פעמים, יש כאלה ששומעים אותם שאומרים שמע ישראל, אבל זו טעות. אנחנו חיברנו את האות ען, את האות עין, חיברנו אותה לאות סין, ובעצם הפכנו את היוד שבאמצע, הפכנו אותה, התעלמנו ממנה, הפכנו אותה ליוד שהיא נחה במבטא. אנחנו צריכים להגיד שמע ישראל, שישמעו את היוד היטב, שאנחנו לא בטוח שאנחנו מבחינים בדבר הזה, ואת כל הדברים האלה אנחנו באים ללמוד ולהקפיד עליהם כאן. עוד דוגמה שנתנו להבחנות שאנחנו מבחינים, אדם אחד אומר יש לי ילדה קטנה כבת שנתיים. השני אומר, אשתי ילדה אתמול בלילה. אז בהגיעה, סליחה על הביטוי, אבל בהגיעה עילגת שכזו, אתה לא יכול להבחין בין שתי המילים הללו. אבל אם תהגל לפי ההקפדה שאנחנו קיבלנו מאבותינו, אז בהחלט יהיה הבדל, כי יש הבדל בין המילה ילדה שהיא שם עצם לבין המילה ילדה, ילדה, ואני תכף אגיע אותה נכון, את המילים האלה שהיא שם פועל, כי שאתה הוגה ילדה שהיא שם עצם, אז היוד מופיעה בפתח, שאתה הוגה ילדה, יול הזו, שזה פועל, אז היוד מופיעה בקמץ, לכן צריך להבחין בין הדברים האלה. אותו דבר הבחנה בין שבה נע לשבה נח, כשאתה אומר ילדה שזה שם עצם, אז זה שבה בלמד ושבה נח, ויול הזו, שזה פועל, אז השווה הוא שווה נע. אותו דבר בדלת, הדלת במילה ילדה, שזה שם עצם מדלת גושה, ובמילה יולדו זה דלת רפויה. אז לכן צריך להבחין בכל הדברים האלה. אמרנו גם איזה בבדיחות, הבדיחה קטנה על אחד שבא בפורים עם תחפושת של טבח, וכתב על התחפושת איש, שלוש מילים, איש טבח שמו. כי מה האנשים אומרים? הם לא אומרים איש טבח שמו. אז הוא רצה לצחוק על הדבר הזה, אז הוא הביא תחפושת של טבח. הוא אומר, אתם אומרים איש טבח שמו, אז זה מה שאתם אומרים בתפילה, שיש איש שהשם שלו זה טבח, השם של המקצוע שלו זה טבח. אז כמובן כל מיני דברים שצריך להקפיד עליהם, אנחנו בשטף הקריאה שלנו, אנחנו לא מקפידים עליהם, וכדאי מאוד שנקפיד עליהם, כדי להתפלל בשפה ברורה ובנעימה טהורה. יפה, עכשיו, עד כאן הקדמה בקיצור, ועכשיו התחלנו לדבר על היסודות של הקריאה. אמרנו למעשה שקריאה בתורה, הקריאה בתורה למעשה, יש לה כמה יסודות. היא מורכבת מכמה אבני בניין, וזה לא רק הקריאה בתורה, זה גם אפילו התפילה. מכמה אבני בניין. האבן בניין הראשונה שמהם מורכב הביטוי שלנו וההיגוי שלנו בתפילה ובקריאה, הוא האותיות, העיצורים. 22 אותיות, ועוד 5 אותיות סופיות. ההיגוי הנכון של היצורים האלה, זו אבן הבניין הבסיסית ביותר. ברגע שאדם ידע איך להגות אותם נכון, מה מוצאה של כל אות בחלל הפה, אז הוא ידע גם להבחין בין המילים השונות, ואז המשמעות תהיה משמעות מדויקת. זה אבן הבניין הבסיסית ביותר. אותן אותיות, ניתנות להן תנועות. זה התנועות הם אבן הבניין השנייה, המדרגה הבאה לקראת הרכבת היגוי וקריאה שלמה. התנועות וביחד עם האותיות זה נקרא הברות. התנועות האלה הם בעצם אבני הבניין שמרכיבות את המילים. ברגע שאני לוקח אותיות ותנועות ומצרף כמה אותיות ותנועות לידי חטיבה אחת, אני מקבל מילה. אותה המילה, גם אותה אני יכול להגות באופנים שונים, לתת לה נעימות או לתת לה צלילים למילה הזאת, ככה שהיא תהיה בעל משמעות אחרת. דוגמה, מה ההבדל בין באה לבין באה? יפה. כשאני אומר באה במילעל, ואני מושך בהגיעה, בנעימה, אני מושך באות בית, המשמעות של המילה היא בלשון עבר. כשאני אומר באה, המשמעות של המילה זה ממש עכשיו. זה מופיע לנו בפרשת ויצא, פרשת ויצא, ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה, בפסוקים סמוכים שיעקב מגיע ופוגש את רחל, אז אומרים לו הרועים, והנה רחל ביתו באה עם הצון. כלומר, זה תהליך הווה שהיא עכשיו באה. לאחר מכן, שהכתוב רוצה לציין שכבר התרחש המעשה והיא כבר באה בעבר, אז הוא כתב, ורחל באה במילאל עם מצון אשר לאביה כי רועה היא. כלומר, הצליל, הנעימה שאני נותן למילה,
מה? אולי
הדגש בהברה ראשונה. פה מדובר פה על מקום הטעם במילה. הטעם מלעל באה. זה מציין לשון עבר.
איזה דגש יש שם?
אותה, אם אינני טועה, אפשר לפתוח את זה, אבל אם אינני טועה, יש במילה באה יש שופר, לא, יש טעם, כן, יש טעם שופר הולך באלף. כלומר, המיקום של הטעם נמצא באלף, ובבאה המיקום של הטעם הוא בבית. ברוב הטעמים על פי המיקום של הטעם אנחנו יודעים אם המילה היא מלעל או מלרע, ברוב הטעמים, חוץ מכמה חריגים, כמו תלשה ימין, תלשה שמאל, זירגו, כן, עוד כמה טעמים שהמיקום שלהם במילה, ואנחנו נרחיב על זה כמובן, זה לא, אני לא באתי עכשיו לתת את כל הכללים ברגל אחת.
גם
הג'יריה היא לא מעידה על מלעל או מלרע, אנחנו נגיע לזה, אני לא רוצה עכשיו לפתוח את זה כי זה לא המקום. מה שבאתי להגיד עכשיו בחמש דקות האחרונות זה שהקריאה מורכבת מכמה יסודות לפי גם הסדר של החשיבות שלהם וסדר הלימוד שלהם. קודם כל, היגוי נכון של האותיות והוצאתן מהמקום הנכון. יש חמישה מוצאות בחלל הפה שמהם ניתן צריך להגות את האותיות. השלב הבא זה לתת את התנועות באופן מדויק לאותן אותיות, כאשר אני מבדין כמובן לדוגמה בין האות א' שהיא פתח א' לבין האות א' שהיא קמץ, או השלב, ואני מרכיב מהאותיות עם התנועות האלה הברות שמרכיבות מילה. שלב שלאחר מכן זה לתת לאותה מילה את הנעימה שלה. הנעימה שלה. בקריאת התורה, נעימה שווה הטעמים. וגם שימו לב למילה טעם. זה בעצם לתת את הטעם למילים, את הטעם לקריאה. כמו שיש טעם במאכל. מאכל ללא טעם, בלא טעם ובלא ריח, הוא לא ערב, הוא לא רצוי. אותו דבר גם התפילה. הטעמים, כמו שאמרנו, יכולים לשנות את המשמעות, כמו בין באה לבין באה.
זה עוזר לנו להבין את המשמעות של הפסוק.
נכון, בדיוק, בדיוק. אז בקריאת התורה, הנעימה היא באה לידי ביטוי על ידי טעמי המקרא, ובתפילה, על פי העניין והמסורת. כמו לדוגמה, יש פסוק, אדוני השיעו, המלאך יעננו ביום גוראנו. אז יש כאן אנשים שאומרים, אדוני הושיעו המלאך יעננו ביום גוראנו. מה זה, אנחנו מתפעלים משם שהוא יושיע את המלך? אדוני הושיעו, צריך לעצור כאן, המלאך יעננו ביום גוראנו. יש אנשים שבמרוצת התפילה, אדוני הושיעו המלאך יעננו ביום גוראנו. כמובן שבתפילה אין לנו טעמים. אנחנו קוראים על פי המשמעות, על פי העניין, על פי העניין, על פי המסורת שקיבלנו. יש איזה הרבה דוגמאות גם בפסוקים שאנחנו אומרים אותם בתפילה. נתנו דוגמאות, למשל אמרנו, יש פסוק שיש לו גם מנגינות בקרב התימנים, ממלוך השם לעולם, אלוהיך ציון לדור ודור, הללויה. אמרנו שיש הרבה כאלה שאומרים אותו במנגינה שהיא בחלק מבתי הכנסת, בעיקר בדרום תימן, ידועה. ימלך אדוני לעולם. אז איך העצירה שם? היא לא בדיוק על פי המשמעות, כי למעשה איך הפסוק הזה צריך להיות, איך צריך להגות נכונה את הפסוק הזה? הפסוק הזה יש בו בתוכו שתי חטיבות שהן מקבילות, והמילה הללויה בסוף היא סוג של חתימה, חתימה והדגשה, סיומת. שתי החטיבות המקבילות בפסוק הזה הן ימלך אדוני לעולם. עכשיו החטיבה הבאה אחריה היא בעצם סוג של חזרתיות, היא תקבולת כזאת. בעצם אחרי שאמרתי ימלוך השם לעולם, אני חוזר על אותו המסר במילים אחרות. אלוהייך ציון לדור ודור, ואז אני חותם הללויו. להבדיל מכל מיני הפסקות אחרות.
זה לא לכתוב בנעימה.
בנעימה הזאת...
עונסת את המשמעות.
אני מסכים, אני מסכים שהמשמעות... המשמעות שנגזרת מהנעימה שהתחלתי אותה מקודם היא משמעות שונה מהמשמעות הנכונה של הפסוק, אבל סוף כל סוף כשעומדים להחזיר את ספר התורה ואומרים את הנעימה הזאת, זה לא הזמן לבוא ולהחזיר את הציבור ולזרוע מחלוקת. ובמקרה הזה נאמר, במקרה הזה נאמר הנח להם במנהגם, כי סוף כל סוף אין פה עניין לדקדק במקום הזה, לא מדובר כאן בקריאה בתורה או בדבר במקום שיש לדקדק בו. בסך הכל באמירת פסוק, בהחזרת ספר תורה, שגם אם לא היית אומר את הפסוק הזה, יכולת להחזיר את ספר התורה באותה מידה. עוד דוגמה, אנחנו אומרים כל יום, ויבורך דוויד את אדוני, לעינך ולגוהול, ויאמר דוויד, עכשיו שימו לב. ברוך אתה אדוני אלוהי ישראל אבינו מעולם ועד עולם. שימו לב, פה יש גם דבר מעניין שצריך לשים לב אליו. ברוך אתה אדוני אלוהי ישראל אבינו מעולם ועד עולם. כלומר, ברוך אתה השם. עכשיו אני מפרט. אלוהי ישראל אבינו, תיאור, פירוט על השם, שהוא אלוהי ישראל אבינו. אבינו נסוב על ישראל, לא על השם. ברוך אתה אדוני אלוהי ישראל אבינו מעולם ועד עולם. עוד דוגמה לכל מיני דיוקים שהלוואי שנדע אותם והתפילה שלנו תהיה הרבה יותר נעימה וזכה ונכונה וערבה בעיני אלוהים ואדם.
עכשיו הדוגמאות
שהרב נתן, באופן טבעי יצא להם נכון,
מה זה אותי?
בעדותו של רבי יעקב ספיר, הוא מעיד שאיך אומר מורנו הרב ערוסי, הוא מביא בשם אחד החכמים שהעדה התימנית היא הפריזר של העם היהודי. תיקח מנהגים טובים ונכונים מתקופת הגמרא, תקפיא אותם במקפיא, תוציא אותם, הם נשמרים. זו עדת תימן. עדה שמשמר את הכל, עדה כביכול שלא לא משתנה הרבה, גם דרך אגב, גם לא מבחינה חומרית. הרב שלמה קורח זצ"ל, בספר עריכת שולחן, הוא כותב שלא היה כל כך, לחכמי תימן, לא אצה להם הדרך, וגם אפילו לאימאמים בתימן, לא כל כך אצה להם הדרך להביא חידושים מהמערב. למה? כי גם חכמי תימן, ולהבדיל האימאמים, הם כל אחד וטעמו עמות. חכמי תימן ידעו שהחידושים האלה מן המערב יכולים להביא איתם גם הרבה שיבושים וקלקולים. ולהבדיל, האימאמים הם חששו ליציבות השלטון שלהם ככל הנראה, והעדיפו שהעם יהיה בוערים וכסילים וחסרי מודעות לעולם החיצון, וכך יהיה להם יותר קל לבסס את שלטונם. אז אני הבאתי פחות או יותר את תמצית דבריו של הרב שלמה קורח בספר עריכת שולחן אודות, אודות הנחשלות של ארץ תימן. נחשלות שבהיבטים מסוימים הייתה לנו דווקא לברכה רבה, בהיבטים של שימור המנהגים העתיקים. צריך לדעת, תסתכל גם על היתרון שבדבר. יפה, אז שוב, אמרנו שיש את שלושת היסודות הללו, שזה היגוי נכון של האותיות, היגוי נכון של המילים, שזה בעצם חיבור של אותיות ותנועות, כמה אותיות שיש בהם תנועות מרכיבות מילה, ולאחר מכן הנעימה. אנחנו, סדר הלימוד שלנו יהיה גם לפי הסדר הזה. ועכשיו אני אגיע למשהו שגם התחלנו ללמוד אותו במעט השיעורים שעד כה קיימנו, הנושא של היגוי נכון של האותיות. תדעו לכם, גם רבי יעקב ספיר כותב את זה בספר אבן ספיר, שעל אף שהתימנים הוגים בצורה נפלאה את האותיות וקוראים את הפסוקים בדקדוק רב, הם עושים זאת, כמו שאמרת חיים, הם עושים זאת באופן טבעי, ואצלם בעצם מהפרט אתה למד על הכלל. הם לא כולם למדו וידעו את הכללים ומהם גזרו את הפרטים, אלא פשוט זו מורשה שקיבלו מאבותיהם הקדושים. האותיות למעשה נחלקות, ההוצאה שלהם מחלל הפה והגרון נחלקות לחמישה מקומות שמהם אני מוציא את האותיות. דיברנו על אותיות שיוצאות מאזור החך. עכשיו שימו לב לאמירה כללית. זה שאמרתי שאות יוצאת ממוצא מסוים, זה לא אומר שאין שותפות מסוימת של חלקים אחרים בחלל הפה בסיוע להוציא את אותה האות, אלא מרכז הכובד שממנו יוצאת האות היא אותו אזור. אז אותיות שיוצאות מאזור החך, ג' י' ח' וק' לפי ההיגוי השרעבי, או גוף בהיגוי הסנעני, כן? כן, אלה אותיות. ואני קודם כל אציג באופן כללי את החלוקה לחמשת המוצאות, ולאחר מכן אני אתעכב אות אות. אותיות שיוצאות מהגרון, א', ה', ח' וען, עין, אלה יוצאות מהגרון. אותיות שיוצאות מאזור הלשון, ד', ת', ל', נ', ת', אותיות שיוצאות מאזור השיניים, ז', ז', ס', סדי, ר' וש', ואותיות שיוצאות מהשפתיים, ב', ו', מ' ופ'. ועכשיו אני אתעכב אחת אחת על האותיות האלה, ואני גם אביא פה כל מיני חילופי אותיות שיוצרות כל מיני שיבושים, וננסה להימלט מהשיבושים האלה ולדייק. אז אם אני אתחיל מהאותיות שיוצאות מהחך, אז גימל, האות גימל. גימל רפויה, לכול לעלמה, אנחנו הוגים אותה מאזור החך, על ידי הצמדה עדינה של אזור הלשון האחורית אל החך, באופן שאנחנו מקבלים את הצליל ר. עכשיו שימו לב, מי שלא, האות הזאת רע, ג' רפויה, מתחלפת לנו עם האות רש, רש שנהגת בצורה הילגת, כי יש אנשים שהוגים את הרש כרש, רש. ואז יוצאים מכל, מכל הדבר הזה, יוצאים הרבה מאוד שיבושים, שיכולים לשנות את המשמעות. אחד מהאנשים ש... אחד מהאנשים ש... שלמעשה העיר על הדבר הזה, זה הרב עזריה בסיס. הרב עזריה בסיס, זכר צדיק לברכה, שנפטר לפני כשבועיים, הוא אומר ככה, הוא כותב בהקדמה שלו לספר אמרי לשון, בהסכמה שלו, הוא כותב כך, למרבה הצער, חלק מבני עדתנו אינם מקפידים ללמד את ביניהם בקדנותם מבטא הען והחט והרש, ומעדיפים שילמדו ויבטאו כחיפנה וביישנה וכמו העילגים, כן, וכאשר קוראים בתורה לבני מרורי, בקריאתם העילגת לבני מרורי. ככה כותב הרב עזריה בסיס. כן, גורבונו גערת כסף, גורבונו גערת כסף. ככה כותב הרב עזריה בסיס, זכר צדיק לברכה, מאור גדול שעבד לעדתנו לפני כשבועיים וחבל על דאבדין ולא משתכחין. חבל, אבל אנחנו צריכים ללמוד מתורתו וללכת בדרכם של אבותינו. אז שימו לב להיגוי נכון של רש, ולא לבלבל בינה לבין ג' רפויה. ג' דגושה, לפי ההיגוי בדרום תימן, נגד כמו ג' שבכל יום ויום שאנחנו הוגים פה בארץ ישראל, ג'. אבל להיגוי של סנעב וסביבותיה, כג'ה, לא ז'ה, לא ז'ה, לא ז'ק בצרפתית, אלא ג'ה. כן, כן. כן, דרך אגב, ההיגוי הזה של ז'ה, אין לנו אותו, אין לנו אותו בעברית, את ההיגוי הזה של ז'ה. בסדר? לתשומת לבכם. האות יוד גם יוצאת מאזור החך, כאשר ההבדל בין יוד רפויה ליוד דגושה זה פשוט בעוצמת ההגייה. לדוגמה, ארס סיו וסלמוות. יש יוד, יש דגש באות יוד בסיו, אז אני יוגה את זה, אני מעצים את ההגייה שלי, את
מכפיל אותה.
כן. או למשל ויאמר, ויאמר. אבל לעומת יוד רגילה כמו מים, במילה מים, כן? אות חף, בדומה למה שאנחנו הוגים ביום יום, חף רפויה וכף שהיא מודגשת. האות הבאה, אות גוף, שאני הוגה אותה בהגיעה של דרום תימן מעומק החך, קה, ובהגיעה של מרכז וצפון תימן, גה. כן, ואותו דבר עם ההדגשה של האות הזאת. למשל, וניקה האיש בפרשת נשא, וניקה האיש מעוון, וניגו הוא איש מעוון. זה מודגש. כן? והגיעה שרעבית, וניקו. וניקו הוא איש מעוון. ככה, לפי הגיעה שרעבית. ודוגמה למילה שבה מופיעה האות קוף בלי דגש, לגיים. כן, לגיים. עוצמת ההקאה של החלק האחורי של הלשון בחך נמוכה יותר. וכך אני מקבל את האות רפויה. למעשה ברוב האותיות הדגש מושג על ידי העוצמה של הביטוי. ברוב האותיות, חוץ מאותיות בגד כפת, שבהם הדגש והרפיון מושג על ידי חיתוך אחר של האות. האותיות הגרוניות, א', האות א', האות א' היא מופיעה בצורתה הלא דגושה, כמו למשל ויאמר אלוהים יהי אור. א' במילה אור, א' לא דגושה. אבל יש ארבעה מקומות בתנ"ך שבהם האות א' מופיעה דגושה. דוגמה, שאחי יוסף מגיעים אליו, אז מביאים לו מנחה. הפסוק אומר ויביאו לו. צריך להדגיש באות א', ושוב ההדגשה באות א', כמו שאמרנו, היא על ידי עוצמת ביטוי גבוהה יותר, ויביאו לו. או למשל, ממה שעברת לחם, תביאו לחם תנופו. זאת האות א'. האות ה' כמובן גם יוצאת מהגרון. האות ה', אנחנו לא פוגשים אותה מודגשת על ידי העצמת עוצמת הביטוי שלה, אלא או שהיא נשמעת, אם יש עליה דגש היא נשמעת, אם יש עליה דגש היא נשמעת, או אם יש עליה תנועה היא נשמעת, אם אין עליה תנועה או דגש היא לא נשמעת.
תראה,
בלשון הערבית זה קיים.
למשל, דוגמה.
מילה בערבית שמופיעה בעוד הדגושה, אני אחשוב, אם עד סוף השיעור אני אמצא, אני אגיד לך.
כי אין פה עם החך או משהו שאתה לוחץ, או הוא יוצא מהאוויר פתוח.
נכון.
ללא שום...
הנה, מצאתי לך מילה בערבית, בתמרורים. יש תמרור של העת. אז בערבית זה, המילה נהגת תמהל. תמהל. שמת לב? תמהל. אבל כאמור, הדגשת האות ה' לא מופיעה בעברית. אבל בערבית כן. אפשר להגות את זה. מי ששולט בהגייה יכול להגות. תמהל. אני יכול להגיד גם, אם לא הייתי מדגיש והייתי קורא את המילה הזאת בצורה עילגת, הייתי קורא תמהל. אבל זה לא נכון. זה תמהל. אבל זה לא ענייננו עכשיו הערבית.
בסוף המילה, יש להם...
זה לא דגש, זה מפיק. זה אומר לך, עליך להוציא את ה במבטא. כמו למשל הללויוה או אישוה. האיש שלה, אישוה. אישוה,
נכון.
האיש שלה, להבדיל מאישו, שאני מדגיש את השין. אישו. אתם רואים, בקלי קלות, מי שבא וקורא בתורה, מי שקורא במקרה יכול להבדיל בין האיש שלה לבין האישה עצמה. הנה, יש לנו פסוק בפרשת הקנאו, יש לנו פסוק בפרשת נשא שמכיל את שתי המילים האלה באותו פסוק. זאת תורת הגנואש אשר תסתה אישו תחת אישו. בפסוק אחד אתה משבש את המשמעות. הלאה, האותיות היוצאות במבטא מהלשון. אות דל, אות דלת, שנהגת בדגש דה, ובאופן, על ידי הקאה של הלשון הקדמית באזור באזור החך הקדמי שסמוך ללשון, דה, אבל מעט מאחור מאשר באות תה, שזה עוד יותר קדמי בסמוך
ל...
תה זה לא עוד יותר אחורה, אלא תה, המנח של הלשון, הוא קצת שונה. הלשון, בהגיעת תה, הלשון היא כמורה, הלשון היא כמורה ומכה בשיניים. אבל אנחנו נגיע לאותת. וגם באותת, באותת יש גם קצת הבדל בין דרום תימן למרכז וצפון תימן. יש הבדל מסוים. נגיע אליו. בעזרת השם, אני מקווה שנספיק היום בשיעור לסיים את העניין הזה של האותיות, וזה גם לטובת חזרה לאנשים שביקשו שנשלח להם את ההקלטה, וזה גם לטובת חזרה של כולנו. אז האות דל, דלת, דגושה דה ורפויה דה. דה כמו המילה זה באנגלית. על ידי נעיצת הלשון בין השפתיים, זה. בין השיניים, טעות שלי, בין השיניים, באופן שיוצר את הצליל זה. יש גם אופן לגות שהלשון בין השיניים, את האות תף רפויה, וזה יוצא... באות בהגיעת הלשון יוצאת יותר החוצה מאשר בז, שהלשון היא מעט יותר פנימית, היא נכנסת בין השיניים אבל באופן שהוא יותר פנימה, לעומת ב, שהלשון ממש יוצאת מחוץ בין השיניים ויוצאת החוצה. עכשיו האות תת, שימו לב, האות תת להבדיל מהאות תאו, מהאות תו, צריך לדעת איך להגות אותה ולא לבלבן ביניהן. האות תת נהגת על ידי הקאה של הלשון בשיניים, מהחלק הפנימי של השיניים הקדמיות, עם נטייה קצת, עם נטייה כלפי מעלה, פה, פה, בשל השיניים העליונות, פה. עכשיו, אנשי דרום תימן נוגעים את התת על ידי הקאה חזקה של הלשון בצד האחורי של השיניים הקדמיות. פה. וכמובן, בלי דגש ועם דגש, למשל במילה מטה. מטה. אני פשוט עוצמת ההקאה כן, עוצמת ההקאה. או אם זה לא בדגש במגילת איכה, יש פסוק נודו גו, נטע קו, נודו. יש עוד בפסוקים, זה מה שעלה לי כרגע. עכשיו, לפי ההגייה הסנענית, ההקאה של הלשון באחורי השיניים העליונות הקדמיות היא הקאה קצת יותר מעודנת. למשל, המילה טוב, בוב, ולפי השרעבים זה טב. שמתם לב להבדל? בערבית, אם אתם מקבילים את זה לערבית, ליודע ערבית, זה כמו הבדל בין האות תא לאות דד. בערבית. דד, יש אות דד. יש גם אות דע, אבל זה יותר דומה לדד, לא לאות דע. בערבית, מי שמכיר, זה יכול קצת לסייע לו. הלאה. האות למד, האות למד בדומה לאיך שאנחנו רגילים להגות אותה, אבל צריך לשים לב לנושא של ההדגשה או ההרפיה של האות הזאת. למשל, אדונוי שמרחו, אדונוי סלחו, על יד ימינחו. הלמד בהגיעה מודגשת. אבל אם נגיד אני אומר לומו אדונוי יחרה פחו בעמחו, לומו, אני לא מדגיש. דרך אגב, אם כבר הזכרתי מילה לומו, למה יש לנו באותו מקום פעם אחת לומו ופעם אחת לומו? מה ההבדל בין, מה ההבדל, למה פעם אחת אומרים לומו ופעם אחת לומו? אז אני משאיר את לומו יאמרו מצרים לומו, לומו אדונו יחרב פחו בעמך. למה פעם לומו ופעם לומו? אני בכוונה משאיר את זה כרגע בסימן שאלה, אנחנו נלמד את זה בהמשך. עכשיו לא ענייננו לדבר על המילים, אני מזכיר, אנחנו בונים מן המסד ועד התפחות. מתחילים עכשיו ולדעת איך להגות את האותיות. אחר כך התנועות ואחר כך המילים. בעצם עכשיו, אם נתחיל לדבר על ההבדל בין לומו ללומו, אנחנו עוברים לקומה השלישית. אנחנו עכשיו בקומה הראשונה. יפה. האות נון, גם בדומה לך שאנחנו הוגים בעברית, אמרנו למשל נוטו גו, ונון נון 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 עם דגש אונו, אונו להבדיל מנגיד אונו, כן, אונו ואונו. אונו זה לאן, 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 לאן אני בא, כמו שאמר ראובן שהוא חיפש את יוסף, ואונו אדנוי ושי אונו. האות הבאה, שוב אני חוזר, אנחנו נמצאים באותיות שיוצאות מהלשון. אז האות הבאה זה האות טאו, האות האחרונה, שהיא נהגית על ידי הקאה של, ומה ההבדל בינה לבין טט? אז באות טאו אני הוגה על ידי קצה הלשון מאחורי השיניים הקדמיות, באזור אחיך הקדמי מאחורי השיניים הקדמיות, טא, טא. והלשון היא יותר כעורה, תא. לשון כעורה, מכה מאחורי השיניים הקדמיות. באות תא, הלשון כמורה, ולא קצה הלשון, אלא הרבה מהחלק הקדמי של הלשון מכה מאחורי, לא החך, אלא מאחורי השיניים הקדמיות. צריך לעשות את זה חזרה ולהקפיד על הדבר הזה. יש לנו עוד שני מקומות שמהם יוצאות האותיות. אותיות שיוצאות מאזור השיניים, אות זן, כאשר האות זן רפויה, זה הדובור, או
מזביודחו,
עוד דגושה, אני הוגה אותה באופן מודגש. או יזה שבע פעומים, מן הדום באסבועו. בדיוק. עכשיו, שימו לב, הנה עוד מקום שיש בו טעות נפוצה, בין האות סמך לאות סדי. אז בדומה למה שאמרתי בין תת לטאו, יש הבדל בין אם הלשון כעורה או כמורה. באות באות סמך, הלשון כעורה, קצה הלשון נוגע בחלק הקדמי של הפה, מאחורי השיניים הקדמיות, ונותר רווח, בשביל שזה רווח דק שיצא ממנו האוויר, כאין לחישת נחש, זה על דרך הבדיחותה. כל צליל דק ועדין יותר מאשר מצב שבו הלשון כמורה. בהגיעה של האות סאדי, הלשון כמורה, ולא רק הקצה שלה, לא רק קצה קצה כמו באות סמך נוגע בחלק העליון של הפה, אלא חלק ניכר מהבשר של הלשון הקדמי נצמד לחלק העליון של הפה, בקרבת השיניים הקדמיות, סא, סא, סאדי, כמובן לא צדיק, סאדי, וכמובן שזה לא שילוב של תת וסמך, כמו שאנחנו נוגעים ביום יום, זה לא, זה לא הגיעה נכונה. של האות סאדי. רש, הרש, הרש הנכונה, הרש הנכונה היא נהגת, היא נהגת, אמנם אנחנו מייחס, אמנם זה אותיות, אנחנו מדברים על קבוצת אותיות שמוצאן מהשיניים, אבל הרש הנכונה היא נהגת בסיוע השיניים וגם הלשון. רש שמגיעה על יד, כמו בדומה לרש הספרדית של השפה הספרדית, אבל גם פחות, פחות מודגשת.
בעצם אני לא רואה שום התחברות, זה לא רש שיש לזה רש.
על ידי, על ידי למעשה, על ידי, על ידי צמצום, על ידי צמצום השיניים יש שותפות ביצירת האות רש. אבל שוב, כמו שאמרתי, הלשון יש לה חלק מאוד נכבד בהגיעת האות רש. האות, האות עכשיו במילה רש אנחנו גם יכולים למצוא מקומות שיש בהם, שיש בהם דגש שאנחנו מקפידים בהם. כרגע הדוגמה שעולה לי בראש זה ממסכת יום הכיפורים, מסכת יומא, במשנה, במילה עירו, עירו בבניין פיעל, יש דגש ברש, צריך להגות אותו עירו, שישמעו שיש דגש. האות, האות שין, בדומה למה שאנחנו רגילים לקרוא אותה, והיות שאנחנו קצרים בזמן, אז אני בעזרת השם בשיעור הבא אני אחזור שוב על האותיות שיוצאות מהשיניים, ואנחנו נגיע בעזרת השם למוצא האחרון שממנו יוצאות האותיות, שזה מהשפתיים אותיות בומף הידועות. אני מקווה שהדברים נקלטו כראוי, ובעזרת השם אם יש עוד שאלות אנחנו נחזור על זה בשיעור הבא. ברוכים תהיו.